אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, שעה שנייה, אנחנו עם שחף צוברי, משלבים עבודת נפש, שמחה, עצבות, עצבות, שמחה, שמחה אמיתית, לא פייקית, של מסע שלך שחף עם תהליך שעברת. היית אז אימא לשישה ילדים, אני בכוונה חוזרת על החומר, שאולי מישהי, מישהו יצטרף אלינו ופספס פרט כזה או אחר, מרגישה שאת בדיכאון, לא יודעת לדברר את זה ולמולל את זה החוצה, אבל ברוך השם הגיעה אל מטפלת נכונה, אל מסע נכון. ועכשיו אנחנו הולכות להתרכז בשעה הזאת בתיאטרון, לדבר את הדברים החוצה. את עושה את זה על במה, זה מופע שמח.
כן, זה גם וגם, זאת אומרת
זה פורים שפיל.
תראי, אמרה לי פעם חברה שהיא גם בימאית, שהצגה טובה זה שהקהל עובר מבכי לצחוק. ואני מרגישה את זה כל הזמן, הן בוכות איתי, הן צוחקות איתי. אני בסוף, מה שאני עושה, אני מביאה את עצמי על הבמה. עכשיו, עם כל זה שבכיתי מקודם, ושאני בן אדם מאוד רגשי ומאוד יכול להגיע לתאומות, ככה גם תאומות השמחה, זאת אומרת, זה מגיע ממקום מאוד כזה אותנטי, זה פורץ ממני, אני לא יודעת, כאילו, השטוטניקיות,
גם המילה דיכאון שאת אומרת אותה, היא נשמעת כלילוש.
לבד שככה הייתי מרגישה אז. אבל כן, המקום הזה של, כאילו, החיים, אני היום מאוד כאילו צוחקת מהחיים, על החיים, את החיים, צוחקת הרבה על עצמי. אני חושבת שזה גם סוג של ריפוי לילדה הזאת, אז שצחקו עליה, אז היום אני משתמשת בזה כדי לצחוק על עצמי, אם אני נמצאת באיזשהו סיטואציה מאוד מביכה, כמו למשל ששבוע שעבר נכנסתי, יצאתי מחנות ולא הפסקתי לצפצף ממשהו שצפצף לי.
לא פשוט... הורידו לך את זה?
כן, וזה בכלל היה בחנות אחרת. פשוט, עשיתי מזה פשוט ריקוד, עשיתי מזה צחוק. כל החנות הייתה על הרצפה. כאילו, זה נורא מביך שכולם מסתכלים עליך שאתה מצפצף. אז פשוט הפכתי את זה לבדיחה אחת גדולה. אני פשוט משתמשת בזה והופכת את זה.
אבל את יודעת מה התהליך המדהים פה? שאפשר לצחוק על עצמנו ולהפוך לבדיחה כמשהו שהוא חיצוני, אבל פה את מדברת
כן, על משהו פנימי. יצאתי משם בכזאת התרוממות רוח, פתאום אמרתי לעצמי, וואו, איזה תובנה זאת, הדבר הזה שפתאום הרגשתי שיש לי כנפיים, שוואי, במקום שכולם יצחקו עליי או יראו בי מוזרה, כל הסיטואציה בחנות, כולם פתאום הרימו את הראש. בתחילת המלחמה הייתי באיזה סופר, והיה מוזיקה עצובה בכל... עכשיו, היינו צריכים כוחות בתחילת המלחמה הזאת, היינו צריכים כאילו להתחזק, להרגיש שאנחנו עריות, ופשוט התחלתי להריץ צחוקים בסופר. אמרתי, עד שלא כולם פה מחייכים את הכאב, אבל לא משנה, מחייכים, אני לא זזה. ופשוט הצלחתי להוציא שם מכל העובדי סופר הרציניים להחריד, כי זה התפקיד שלהם כרגע. פשוט התחלנו לצחוק, וגם כל מי שהיה מסביבי, וזה היה קטע של דברים דבילים שיצאו מהגבינת איזים שקניתי, כאילו לא ממשהו... מהחיים, פשוט מהחיים, וזה הדבר שהתפללתי עליו, אני חושבת כל הזמן, לחיות את האותנטיות של הדברים, וככה היום הבית שלי מתפקד, וזה גם יכול להיות ממקום שפתאום הילדים מסתכלים עליי ואומרים, אמא, לא מאה, ואני אומרת להם, תשמעו, יש לי תעודות בארון של היצנית רפואית, אני, יש לי תעודות לדברים האלה, הכל בסדר, אני לא צריך לשלוח אותי לשום מקום.
גם לי אומרים את זה.
המקום הזה של להעיז, להיות רגע לא בפסון. הייתי כל כך הרבה בפסון. ראיתי לאן זה הביא אותי. ראיתי. יש כל כך הרבה אנשים, אנחנו מדברים פורים, פורים.
פורים,
אני
פורים.
הלכתי עם מסכה 4 שנים. לא על הפנים, דבוקה על הפנים. דבוקה, יותר ממה שהקוסמטיקאיות עושות. אני הלכתי עם מסכה, חייכתי לכולם. כולם מפתחים שהכל בסדר, ובפנים הכל היה מפורק. אז למה? למה? היום אני עומדת על במה ומספרת את זה, ואני רואה שנשים באות אליי ואומרות אחר כך, וואו, אני כל כך רוצה להוריד את המסכות, כל כך רוצה שיבינו מה אני עוברת. ואני אומרת, אם זה מה שעשיתי, דייני, עם אישה אחת אחר כך, תלך הביתה ותגיד, אני משתפת את בעלי, את אמא שלי, את חמותי. היה לי סיפור עם חברה שדאגה שחמותה תגיע להצגה שהייתה לי באיזושהי עיר לא משנה, כדי שהיא תדע מה היא עוברת. יאו. כדי שהיא תוכל...
לדבר דרך מישהו אחר.
כדי שהיא תוכל לפתוח את זה איתה, את השיח הזה. אני אומרת, קחו, תשתמשו בי, בבקשה, בשביל זה אני פה. אני כלי, אני... זה כבר לא הסיפור, איך החברה הזאת אמרה, זה כבר לא שלך, זה כבר לא, שלי. אני חשבתי שאני מעלה פה סיפור תמים, ומסתבר שיש פה פצצה של דבר. ומבחינתי זה הדבר, לעמוד על הבמה, לדבר על זה, לדבר אחר כך עם נשים שפונות עליי, אחר כך בעקבות זה להפנות לטיפולים, אני יודעת על הרבה נשים שהלכו לחלק מהמטפלות שאני הלכתי אליהם, אחוזים, בנות, לחלק מאיזו ללכת לטיפולים, פתאום להגיד רגע, לבוא ולהגיד אני הולכת לטיפול, אני לוקחת כדורים, הכל בסדר. זה משהו שהקדוש ברוך הוא עכשיו שם עליי, ועם זה אני עובדת.
את הרגשת אותי קודם מאוד עם ידידה.
כן.
שהייתה פה לפני כמה שנים, ידידה דרך, שאני חושבת שהיא הראשונה, החלוצה, שפשוט סיפרה על הדיכאון שלה, אימא לתשעה ילדים, ויצרה, כן, נחשו מן הדב, היא דיברה על זה, וזה, אנחנו היינו, אני זוכרת שאני, פתאום הפרוז'קטור הסתובב אחרת, כשאתה מבין שאתה לא אשם, שאתה מתמודד, שאתה, וכל המילים האלה ש... שאפשר לדבר את התופעה הזאת. תגידי, אז תני קטע מהמופע. תקלתי אותך בפתאומיות. אני אגיד משהו עד, עד שאת חושבת, משהו אימהי אולי, משהו חינוכי אולי. כי שנייה אני מחליפה פאה לפאה אחרת, בחובע ההורי שלנו, אם אנחנו מכניסות חוש הומור הביתה, בטח נאה לדבר על זה בחודש אדר, אנחנו יוצרות כזה תהליך בריא לילדים שלנו, כי הרי הם יודעים שאנחנו יודעות, שהם יודעים שאנחנו לא מושלמות. עכשיו, ברגע שאת קצת ליצנית בבית, זה יכול להיות שאת רוקדת במטבח עם מחוות, וזה יכול להיות שאת עורכת את השולחן בדילוגים או בריקודים, או צוחקת על עצמך, או שרה וכולי, בבית, אז פתאום קוראים ניסים, אפשר להגיד, כי יוצאים מהם כל מיני אלמנטים שובביים, כי הם כל כך יודעים בעל פה את מעגל החוויה הזה בבית, שבו צריך להתנהג ככה וככה, כמו שאת תיארת על הילדות שלך, ופתאום גם אמא היא חתיכת ליצן בפני עצמה, ומותר לה פה לעשות, אז מותר גם לי, ונהיה שיח אחר, ונהיה אנרגיה גלגלית כזאת, של בית שמח, במקום הכל כזה טכני, וכמו שצריך, וכו וכו וכו. אז גם ככלי חינוכי, זה דבר מדהים.
אני חושבת שלהגיד בית שמח, זה לא להגיד בית צוחק. כי זה לא שכל הם צוחקים אצלי, לא, בואי, לא, שמונה בנים, פחות. אבל יש את האוויר. יש נשימה. לא היה לי בחיים נשימה. והליצנות, בעיקר הליצנות החינוכית, הכניסה לי את המקום של הנשימה. שאם משהו פה רגע מתפרק, אם מישהו פה רגע צועק, אם מישהו פה רגע מתפנצ'ר לו משהו, אם משהו רגע לא הולך, הכל בסדר. יש פה אוויר. אפשר רגע להכניס את האוויר הזה, והמקום הזה של... שכל הזמן לעשות את השיפטים בתיאטרון, זה נקרא שיפט, כל הזמן שאפשר רגע לשבור את זה ולשנות, ורגע, אז זה לא הולך, אז מפה, אז אני אכניס את זה משם, וזה רגע, זה לחיות את החיים כדינמיים, ולא, יש פה בית, יש כללים, כן, כמו שאני אומרת להם, למה צריך ארוחת ערב היום? הייתה אתמול, מה, למה צריך גם היום? זאת אומרת, זה לא משפט שאימא אמורה להגיד, כן, זה לא, זה ישר רווחה, כן? אבל אני גם לא באמת מתכוונת לזה, אבל אני...
וזאת גם לא חוצפה מה שהם יענו, זאת אומרת, אז מביא אותך גם לשיפור יחסים של איך אתה מדבר אליי, כי זה פשוט, זה מחזה את הכל.
נכון, הילדים שלי מדברים אליי, לא כמו שאני דיברתי להורים שלי, אני גם לא חושבת שככה מדברים בבתים אחרים, אבל אני כל כך שמחה בזה. כי זה בדיוק האמא שאני רוצה להיות.
איזה כיף.
יאו, אני רוצה להיות אמא שיאללה, פותחים עליי את... לא בחוצפה.
לא, לא.
אבל שיש פה איזה... יאללה. אני חושבת שהם זוכרים שיש פה אמא וילדים, אבל משהו פה יותר עם אוויר, משהו פה יותר זורם.
את יודעת למה אני מחייכת? תכף אנחנו יכולות לדבר על ליצנות חינוכית, ומה זה, אוקיי? ומה בנית שם? אבל אני אגיד לך למה אני מחייכת, כי איזה יום נסעתי עם איזו אישה מאוד כזאת חשובה ומכובדת, מבחינה חינוכית בית יעקב כזה וזה. והסעתי אותה למקום שבו התבקשתי להרצות, וזה מוסד חינוכי שלה עם נהלת בית הספר. והייתה עוד מורה מאחורה. ופשוט יצאנו מבני ברק לאותו יום כינוס, ופתאום ראיתי על הצג של, של הבלוטוס, של הרמקול, של האוטו, ראיתי את הבת שלי שהתקשה, אחת הקטנות. ועברה ממחשבה כזה, לא, אני לא עונה לה בספיקר, שלא תעשה לי פדיחות כאילו. ואחרי שנייה, אמרתי, איזה פדיחות היא תעשה? זאת אומרת, מה היא יכולה לדבר אליי, שלא הייתי רוצה שהם ישמעו? כלום. ועניתי. והיא באמת שאלה אותי משהו, וביקשה משהו, ואימא וזה. וסגרתי, וראיתי את המנהלת בית יעקב הזו. אומרת לי, וואי, ככה אתם מדברות אחת עם השנייה, את מה שהלב מבקש? אמרתי לה, ברור. ויש מין כבוד כזה שאת אומרת לילד, יש איתי מישהו באוטו. אז האמת שלא אמרתי לה, זה לא בסדר, שלא אמרתי לה, יש איתי מנהלת, יש איתי מורה באוטו, לא אמרתי לה ילדה את זה. אחר כך אמרתי לה את זה. והייתי כל כך שמחה, גם בילדה וגם בי, בזה שהשיחה הזאת בין אמא וילדה, שאחרי עמל רב, כן, אנחנו לומדות ומשתכללות במערכת
החיים. וטועות כל הזמן.
וטועות.
כל הזמן.
אבל לא, הייתי בטוחה שלא תהיה פה פדיחה, גם אם היא תתרגז על משהו, אני אתן איזו הוראה. זאת אומרת, אבל אני חושבת שהמון חוש הומור עוזר בחינוך הבית.
כן.
לתורה ולמצוות.
נכון. לא להתרגש, כי גם כשילדים רואים שלא מתרגשים, טוב, אז כאילו... אז אין על מה לנפח את הבלון, כאילו. ואז באמת הדברים נעשים יותר... כן, הילד לא קם לתפילה, אז אנחנו אומרים, לא, הוא קם לבוטיקן. ברור.
בדיוק, בדיוק.
עכשיו, כולנו מבינים שצוחקים, אבל כולנו מבינים שחבוב, יש פה גם איזה הקיצה, זאת אומרת...
שמותר להקוץ אותה.
כן.
נכון. בדיוק. את יודעת שזה דבר ידוע שיש לי עם הנכדה שלי, שיר לי ריקוד. ומעניין, אני מצאתי את הריקוד, זה היה באנגליה לפני כמה שנים, ועכשיו היא באה אליי, אני קולטת מתי היא באה אליי כשהיא צריכה את זה, זה נקרא ריקוד הנכשלים, זה ריקוד עם מוזיקה קקפונית, ההפך מהרמונית, עם גרביים אחת כזאת ואחת כזאת, עם תנועות הכי לא מסתדרות עם המוזיקה, והילדה באה ואומרת לי, סבתא, בואי נרקוד קצת את ריקוד הנכשלים, וזה זה, זה אהוב עליי, היא אומרת לי את זה כשקשה לה, אני קולטת. ואנחנו יחד, כן, כי לא הכל מסתדר כמו שאתה רוצה, תקשיבי. וזה זה נעים, זה נעים. אז רגע, אז מה זאת ליצנות חינוכית בעצם?
אז נתחיל קודם
עלית. נראה לך, אתה גרביים שלי.
נתחיל
כן.
קודם עלית.
זאת אחת.
די.
זאת אחת.
אני לוקחת לך אותם.
זאת השנייה סתם כזאת, את רואה. אבל, לא, אבל זאת. אין מצב שיש לי אותם גרביים, כאילו, גם בניילון. לא מוצאת, נו.
אבל למה את מסתירה אותם במגפיים? זאת השאלה, ועל זה התוכנית הבאה שלנו.
האמת היא שהם פשוט עם המגפיים, את מרגישה חורף עכשיו יותר כזאת. יש משהו במגף, שאיך שנהיה חם מדי, אני מתבאסת רק בגלל זה שאי אפשר כבר, לא מתאים. כן, תמשיך.
אז באמת, אותה הצגה שהייתה, שהלכתי אליה של האחיינית שלי, היא הייתה על פאץ' אדמס. פאץ' אדמס הוא מייסד הליצנות הרפואית. הוא בעצם רופא שהכניס את הקרקס, את הליצנות לתוך בתי החולים. הוא אדם שמסתובב בינינו.
חי וקיים.
חי וקיים, מאוד מאוד צבעוני.
אמריקאי?
לא זוכרת, אמריקאי או אנגלי. והלכתי לראות את ההצגה ואמרתי לעצמי, אני רוצה ללמוד את זה, רוצה. ואמרתי לעצמי, אני רוצה? רגע, אני רוצה משהו. תפסתי את זה בשתי ידיים.
זה מאותה הצגה שאז הלכת בבית שען?
ההצגה הזאת של האחיינית, כן. והלכתי לראות, לצפות, הלכתי ללמוד... ליצנות רפואית במכללת שמחת הלב, שיש לה סניפים בכל מיני מקומות בארץ, אני למדתי בירושלים, ובאמת התחלתי ללמוד וגיליתי, רגע, אני מכירה את השפה הזאת, את התרגילים האלה, זה תיאטרון, אבל כאילו יש פה עוד קומה, יש פה קומה טיפולית, כי זה ליצנות רפואית טיפולית, זאת אומרת, אתה בסוף הולך ואתה עושה פה איזושהי עבודה טיפולית, ולאט לאט בעצם התחילו להתקלף בתוכי דברים, וגם שמתי לב שאני מתחילה פתאום ליהנות, ולצחוק, וזה דברים שלא היו לי בכל השנים של הדיכאון. ואמרתי, רגע, יש פה איזה יעלום, אני חייבת את הדבר הזה. טכנית לא הלכתי אחר כך להתנדב בתור ליצנית רפואית, מבחינות טכניות, אבל השתמשתי בזה מאוד בבית שלי. וואו. בכלים של הליצנות הרפואית. ומפה לשם המשכתי את חיי.
כמה זמן הקורס?
5 חודשים למדתי את זה. שיש גם סטאז' והכל, הם ממש ככה מתנסים, ואז חזרתי קצת להיות בימאית בבתי ספר, ויום אחד ניגש אליי בימאי שאני מכירה, בבית ספר שעבדתי בו, ואמר לי, שחף, אנחנו הולכים מאוד לצנות חינוכית.
מה? אמרתי לו,
מה? מה פתאום? לא הולכת, ומה זה בכלל הדבר הזה? בקיצור, אומרת, שמי, יש בתל אביב שנה הבאה, היו לי המון 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 התחבטויות בסיפור הזה, כן, לא, מה? ובסוף בא לי מאוד מאוד עודד אותי לזה, ואמרתי, יאללה, אני הולכת ללמוד את הדבר הזה, ונפתחה בפניי דלת מטורפת, זה היה בשנת הקורונה. היינו קפסולה של 10 אנשים, יחד עם המורה, אנשים שנבחרו בפינצטה, טלי ספר שסיפרתי עליה מקודם, בוחרת ממש בפינצטה את הליצנים החינוכיים, כי זה השם שלה וזה השם של המרכז, ואנחנו עוברים תהליך מאוד מאוד רציני, וזה אנשים שרק הולכים ובעצם עובדים עם
ילדים
בבתי ספר, בתוכנית שנכנסה לתוך משרד החינוך של הליצנות, כן, בגפני, בתוך בתי ספר, אני רוצה לספר משהו, שאני בסך הכל, התוכנית לא קיימת הרבה שנים, והשנה, בגלל המלחמה, סגרו תקציבים לבתי ספר, ובתי ספר התקשרו לטליה ואמרו לה, הליצנות אצלנו,
וההתנפלות
על הליצנים הייתה, החינוכיים, הייתה, אני לא הייתי אמורה לעבוד השנה, ואני עבדתי. הבתי ספר אמרו, עוד, אנחנו אוהבים אתכם, הילדים בכזה אומרים שכשיש בלגן, הליצן עושה סדר, וכשיש סדר, הליצן עושה בלגן. ואנחנו היינו אחרי החגים בכזה כאוס, שהיו חייבים את הליצנים, ובאמת הליצנים שכבר היו מוכשרים נכנסו לתוך בתי הספר. ועכשיו כל הזמן היא קולטת עוד ליצנים, יש כל הזמן קורסים חדשים, זה בבר אילן. וככה בעצם הגעתי ללמוד עם קבוצת אנשים מופלאה, מכל המגזרים שיש במדינה שלנו, זאת הייתה בנויה הקבוצה הזאת של 10 אנשים. ובאמת בתוך המקום הזה קודם כל אתה לומד המון על עצמך, לומד מסע נפשי, זה גם בליצנות הרפואית, גם בליצנות החינוכית, אתה עובר מסע מאוד עמוק בתוך עצמך, ואחר
רוצה...
כך איך אני עובדת עם ילדים, בני נוער.
מאוד, מאוד, מאוד אני אשמח שתסבירי לנו מה עושים בעצם אחרי הפרסומות, שוב, מה עושים בעצם, זאת אומרת, מגיעים לבית ספר, מגיעים לכיתה, ואולי זה ממש יעלום האמירה הזאת, איפה שיש בלגן ליצן עושה סדר ולהפך, אז... בואי נעשה שוב לפרסומות ונחזור שתסבירי על זה. שחף צוברי. כדי ליבה. יוצאים להפסקת פרסומות וממשיכים. הלאה. כדי ליבה. אנחנו עם שחף צוברי, שחקנית, בימאית וליצנית חינוכית, הבטחת לנו, כשאת מסבירה לנו, מה עושה ליצן חינוכי. כי ליצן רפואי חלקנו מכירים. בא לבית חולים, פתאום את רואה, אף אדום, בלונים, לגשת למיטה, לא לגשת למיטה, מה להגיד וכו'. אבל מה זה ליצנות חינוכית?
אז בעצם באמת, ליצן רפואי, באמת הוא בא, פוגש את הבן אדם, למחרת יהיה מישהו אחר במחלקה. זאת אומרת, יש פה מפגש חד פעמי. הרעיון של הליצן החינוכי, זה שהוא פוגש את הילדים בצורה קבועה. ליצן הוא ליצן של בית הספר, והוא מגיע פעם בשבוע, בשעות קבועות, הילדים יודעים מתי הוא יגיע.
לאותו בית ספר.
לאותו
בית ספר. אותו ליצן.
אותו ליצן, כשיש ליצנים שמחזיקים גם ב-4 ו-5 בתי ספר. אני, הייתה תקופה שהייתי ליצנית של 3 בתי ספר, במקביל. ובעצם יוצרים תהליך עם הילדים, כי זה בעצם ילדים שאני פוגשת אותם עוד שנה ועוד שנה, ורואה אותם מתפתחים. אז קודם כל הליצן, מהרגע שהוא נכנס לבית הספר, הוא מתייחס לכל מי שעובר בדרכו. שומר, מזכירה, אב בית, מורים, ילדים, היו לי גם חיות, היה לי גם פינת חיית, התייחסתי גם לעיזים. זאת אומרת, כולם נמצאים, הורים שפתאום נכנסים לבית ספר, כולם נמצאים בתוך הדבר הזה.
מה את לובשת?
אני לובשת משהו צבעוני. לא ליצן של פורים, אני לא מאופרת. הדבר היחיד שיש לי על הפנים זה אף אדום, שבעצם היא המסכה שמפרידה ביני לבין העולם שבחוץ, כדי לשמור עליי כשחף, ולעשות את ההפרדה ביני לבין בונגי, זה הליצנית שלי, בונגי.
למה קראת לה ככה?
כי בונגוויליה זה בעצם פרח, וזה פרח כזה שרציתי להפריח אנשים.
אני חזקה בבונגוויליות.
כן.
הם באו מברזיל, את יודעת?
אז אני לא, אבל... היא עוד לא יודעת איפה היא
הגיעה. איזה צבע את הכי אוהבת?
ורוד.
פוקסיה,
החזק או החלש? לא, החזק, הסמלה שלי כזאת ורודה עם נקודות, אבל כל פעם אני לובשת משהו אחר. זאת אומרת, כמה בבוקר יש לי מלתחה של בונגי, אני בוחרת את הגרביים הכי לא מתאימות, את מה שהוא הכי לא מתאים לשים על עצמי, והילדים כבר מחכים לראות, דרך אגב, איך לא התאמתי, ואני מסתובבת בדמות מאוד צבעונית אחרת, בתוך מקום שיש פה כללים מאוד נוקשים, בית ספר זה מקום ש... כולם עובדים לפי כללים, חוץ מהליצנית שאין לה מושג מה קורה, היא גם לא מבינה. הסטטוס שלה מאוד נמוך, היא לא יודעת מה עושים. ולכן כל בן אדם שתפגוש בדרך, גם ילד בכיתה מיוחדת שלא יודע לקרוא ולכתוב, הוא תמיד יהיה יותר חכם ממנה. אני למדתי שעות חשבון בכיתות של ילדים שהסבירו לי דברים שעד היום אני לא מבינה, אבל הם היו בטוחים שהם מבין, שהם הסבירו לי הכי מעולה בעולם. ואני מבחינתי זה השיעור הכי טוב, כי אני באמת לא יודעת, כי כאילו ניצן את, לא יודע.
נכנס לשער של בית ספר, דיברתי עם השומר, דיברתי עם המורה שבדיוק יצאה שנייה להביא סטנסל, זה עוד קיים, ואז מה, נכנס לכיתה?
ואז אני ככה, אני קודם כל, לפעמים מקבלת מראש שמות של הילדים. אני בעבודה צמודה עם יועצת בית הספר, מנהלת בית הספר, אחראית התוכנית בבית הספר. עכשיו, זה אומר שבסוף כל מפגש שלי בבית ספר, אני יושבת וכותבת דוח. הדוח הזה מגיע לכל מישהו צריך להגיע.
את כאילו, נגיד שנכנסת לכיתה ד'-4, ואת יודעת שיש את, את הילד הזה, הזה והזה, שזקוקים ליותר ביטחון, מתמודדים עם, עם אובדן של השם ישמור הורי, אך לא משנה, ואת יודעת לאט, לאט, לאט לשים לב ולהגיע אליו?
כן. או שאני נכנסת לכיתה שאני לא קיבלתי עליה שום מידע. אני מתיישבת בשיעור, אני נכנסת לשיעורים בזמן השיעור, תמיד בהסכמת המורים. כי אני לא באה להפוך את הכיתה, דרך אגב אני אף פעם לא עושה בלגן. אני נכנסת לכיתה, אני יושבת ואני בעצם בעיניים שלי מתחילה, ובכל החושים, מתחילה לקרוא מפת כיתה. אני רואה שהילד הזה עם הראש למטה. אני רואה שהילד הזאת מאוד מאוד צוערת, היא לא מפסיקה לזוז. אני רואה שהילד הזה משועמם, אני רואה שהילד הזה מנסה כל הזמן לתפוס את המבט שלי. ואז אני בעצם יודעת מה אני צריכה לעשות עם איזה ילד. מה לעשות? למשל, אני יודעת שהילד הזה מאוד מאוד עכשיו יוצא מגדרי הגוף שלו, ולא מוצא את השקט, זה ילד שאני אבוא. אני אניח עליו ידיים, אני גם יושב עליו אם צריך, אני אחבק אותו, אני אעבוד פיזית עם אותו ילד או ילדה, ורגע יחזיר לו את התחושה הפיזית מסביב, את הגבולות. זה ילד שרגע משהו בו הלך לאיבוד. אם זה ילד שיושב נורא עם עצמו כזה, אז אני יושב לידו בשקט. אם אני נכנסת לכיתה שאני קולטת מתח בין המורים, בין המורה, המורה לבין התלמידים, אז אני יושב, אני אחשוב, איך אני מכניסה נשימה עכשיו לתוך הכיתה הזאת? איך אני מכניסה פה משחק? איך אני מכניסה פה כלילות? אולי אני רגע שואל, מצביעה, אני שואלת שאלה מאוד מטומטמת. והדבר הזה רגע מפרק את כולם מצחוק, ורגע כולם חוזרים לנשום. זה בא לידי ביטוי בהמון דברים, הליצן הוא רגע מפרק פה את הדבר שהיה, אם צריך, את המתח הזה. את ה... עכשיו, זה דבר אחד, דבר
לא נעים לי להגיד לך, שחף, אבל לפעמים דווקא בחדר המורות, כדאי שתיכנסי.
נכנסתי המון. אני
כי
נכנסתי...
המתח שם הוא לפעמים לא פחה.
בין המורות.
בין המורות.
אני נכנסתי לבתי הספר בתקופה של הקורונה, מבצע חומות, שומר החומות והמלחמה. והעבודה שהיה צריך לעשות שמה, זה היה קודם להתחיל עם המורים. זה היה להמשיך, כולם היו צריכים שעטפו אותם שם. כל הבית ספר היה, העולם היה בסוג של התפרקות. והליצנים היו שמה קרש הצלה. ממש, זה היה, זה חוויות יומיומיות לעבור שם עם הילדים.
אם אני שואלת אותך לסיום, אם אני אתפוס ילד או ילדה, שנכנסה להם בונגו לכיתה.
בונגי.
בונגי. צריך שגם יהיו ליצנים בנים.
יש.
לילדי החיידר.
יש,
כן,
בטח,
יש. אוקיי, מעולה.
יש.
אם אני אתפוס ילד אחד ואגיד לו, תגיד, היא הייתה אצלך? היום היא הייתה אצלך בכיתה? מה הוא יגיד לדעתך? מה היא תגיד? עלייך, על הדמות.
בטח, בונגי, בונגי, היא הליצנית שלנו. היא עושה פה כיף, היא... אמרתי לאחת הבנות שסיפרה לי שאבא שלה מגויס, כולם סיפרו לי שאבא שלהם בצבא, אבא שלהם בצבא, אמרתי להם, ומה, אני לא עושה כלום, אני סתם ליצנית. אז היא אמרה לי, אבל את בונה לבבות, אמרה לי ילדה.
שחף צוברי, את בונה לבבות. תודה רבה לך על הפרט ועל הכלל. תמשיכי לבנות את לבבות האנשים שפוגשים אותך על הבמה בבית הספר, וגם את הלב של עצמך כמובן.
אמן, אמן.
תודה שבאת לכאן בחודש אדר. ברכה הלאה הלאה.
אמן, תודה.
ואת יודעת, המילה ליצן והמילה לץ, היפוך אותיותיו של דבר ענק שנקרא צל, שחזל מלמדים אותנו ש30 יום לפני שהאדם הולך לעולמו, משהו קורה לצל שלו. אז אני תמיד שוחקת עם הילדים, בוא שנייה נבדוק את הצל רגע. תמשיכי בעבודת הקודש שלך, תודה רבה. להתראות.
תודה, תודה.
לסיום, אני מקריאה את הטור שלי מכתיפה. זה לא שהרבה פעמים חזל מדברים אלינו בהמלצות שלהם בקשר למצב הרוח שלנו. מבקשים מאיתנו להרבות באיזשהו רגש, להמעיט. באדר? כן. באב? כן. כנראה שאם המיקוד שלהם בהוראותם אלינו בעבודה רגשית כלשהי קשורה אל מדד השמחה שבתוכנו פעמיים בשנה, אב, אדר, ולא עיסוק בשמו של רגש אחר, יש משהו בשמחה שהוא מספיק חשוב, מניע, משמעותי, קובע. היעדרו או נוכחותו של רגש זה בתוכנו הינו פקטור משפיע על כל התפקוד שלנו בבית, בעבודה, בהורות, בלימוד, בקיום מצוות, בתפילה. רוח של מצב רגשי הוא עניין גדול, הוא מנוע פעיל או מנוע קבוי בתוכנו. השמחה שלנו מושפעת מכל כך הרבה דברים. ברמה הכי ישראלית, כל תסריט עוקף דמיון שהמציאות של 7 באוקטובר ואחריה הביאה. בגוף, בנפש, בגעגוע, דברים שגדולים עלינו 1,000 מונים, שאף פעם העצב שלנו לא פגש. ועוד דברים שנשארו משפיעים על שמחתנו, דברים של יום יום. מילה טובה שאמרה המורה, יו, כמה זה משפיע. עלייה על משקל בבוקר וקריאת תוצאות המונה, גשם, שמש, לפי טעמו של הלקוח, בלגן בבית, או סדר, הסבר ברור על מצב שנקלענו אליו, או אנדרלמוסיה מוחלטת, החלה מאחר, דווקא את העצב שלנו. חופשה עם זמן, אופק הגיוני להמתנה, הבטחה, ציפייה, וכל מחזק תקווה שעושה לנו טוב. גם אם יש בנו שמחה כעת וגם אם פחות, זמן אדר ועוד כזה כפול הינו טריגר מצוין, מה שלא יהיה, עבור חקר השמחה בתוכנו. כל אחת מאיתנו חייבת להיות מבוררת היטב עם עצמה באשר לשמחתה האישית, הפרטית, הסודית. איש לא יכול עלייך. אף אחד לא יכול לשמוח בשבילך. תשמחי רק על עצמך. המשנה כבר אמרה לנו את זה בעצמה. אנחנו כבר למודות ניסיון עם זה. 1,000 משמחים לא יצליחו לשמח אותך. אם משהו בך יהיה עצוב. רק את יכולה. על כן, תבררי ותגדירי שוב את סיפור השמחה שלך, עבר, הווה, עתיד. לכל רגש בתוכנו יש סיפור. סיפור שהוא רק שלך. את והשמחה שלך. מה לברר למשל? מה לא? מה שעולה, כל מה שעולה על מחשבותייך באשר לקיומו או אי-קיומו של הרגש הזה? אפשר לברר מידע רב בתוכנו על כל רגש קיים, אבל אם חז"ל הורו לנו יותר מכל עליו, כנראה שהוא יושב על שיבר מרכזי. דעי להגיד לעצמך הרבה לפני שאת מדברת את עצמך החוצה, מה משמח אותך? מה מעציב? איפה את זוכרת שמחה אמיתית בתוכך? איך היא נראתה? מה באמת יצר אותה? כל כמה זמן היא באה? כמה היא תלויה באחרים? וכמה את יודעת לבד לייצר אותה בתוכך? מה הם הדברים שאת זקוקה להם בשביל שהשמחה תבוא בך? וכשהיא כבר באה, האם את יודעת ליקר אותה ולהקדיש לה שימת לב? להודות עליה לבורא עולם? להשתמש בה לדברים מועילים? או להשתמש בשמחה שהגיעה אלייך לבזבוז יעיל? בזבוז יעיל. יש דבר כזה. מריחת זמן מועילה. כזו שאת מודעת אליה. כזו שתכננת להנות בה וקום של מחשבות שאת כל כך צריכה לייצר לעצמך. כנגד ימי עשייה מפרחים שמחת האיזון. היא נקראת המריחה הזאת. במסגרת ברור השמחה של המשפחה, כן, הרגשות שלנו, יש בהם השפעה בינדורית, גנוגרם, רגשי, מסורת שעוברת. אצל אמא שלי, במשפחה, אדר הוא חודש האתגר. דווקא, דווקא בחודש שבו השמחה צריכה להיות הכי נוכחת, סבא שלי נהרג מזמן. הרבה לפני שנולדתי. הוא נפטר כשאימא שלי הייתה קטנה, כמה ימים ליד פורים. בגלל שכבר למדנו שהתכחשות לעצב או מערכת של מטטה מתחת לרדאר רגשי יכולה לעזור למי שהיא עוזרת, אבל יכולה להזיק למי שהיא מזיקה, הגנוגרם, חקר הרגשות העוברים בתורשה במשפחות, רמת השיח הרגשי, הפתיחות מרתקים. הצעתי לאימא שלי כבר לפני הרבה שנים, אחרי ששאלתי אותה, אימא, האם לפני 60 שנה כשסבא נהרג דיברו איתך מבחינה מקצועית על המוות הטרגי שלו? היא אמרה שלא. האם אימא? שאלתי את אימא שלי, שאיבדה את כל עולמה ומשפחתה בשואה, ידעה להתמודד בעצמה עם מותו של בעלה, בעל כל כך אהוב, סבא מוטי? היא אמרה שלא. הצעתי לה ללכת, פעם ראשונה השנה, לרחוב הרועה, ברמת גן, כמה מטרים מכאן, פינת כיכר ביאליק, כדי לגעת, אפילו בקצות האצבעות, בחקר העצב הזה, שקרה בתוך שמחת אדר, אי אז בילדותה. כל השנים האלה, היא דחתה את ההצעה. אני כיבדתי אותה. זה אבא שלה. השנה, החלטנו אמא, אחי ואני, בראש חודש אדר, שאנחנו הולכים לפגוש את מה? את מה שיש מתוך מה שנגמר שם על המדרכה. אולי זקנים שעוד זוכרים את האסון, אולי פיסת אדמה האחרונה, אולי דמעה של ילדה שלא נאספה עד עצם היום, אולי רק חיבוק שלנו ילדים לאמא שנתנה כל חייה לנו, ועכשיו הגיע תורנו. כדליבה, רוצו, רוצו לחבק את הילדים שלכם, רוצו לחבק את ההורים שלהם, רוצו לחבק את ההורים שלכם. כדליבה, פסח בגד, יעלי איבר צייטלין, אפרת ברזל, להתראות.